שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, והיום בפרק הזה יש לי אורחת. האורחת שלי היום נולדה באפולה, כן כן כמוני, אבל כמה שנים אחריי, היא אחת מארבעה אחים ויש לה אחות תאומה. ובשביל שזה יהיה יותר מעניין, גם לאימא שלה יש אחות תאומה. את בית הספר התיכון היא סיימה עם ציון בגרות הגבוה ביותר בהיסטוריה של המחוז. היא הייתה קצינה בשירות הסדיר שלה, למדה היסטוריה באוניברסיטה, עבדה במשרדי פרסום, ואז היא עברה להתגורר בצרפת. בצרפת היא עבדה עם ארגון זקה, משם גם מגיעה היכולת המרשימה שלה לצפות בקלות יחסית בצילומים של גופות וגוויות. בזמנו היא הפיקה הפגנה גדולה מול בית הדין הבינלאומי בהאג, עם מיצג של אוטובוס מפורק, מפוצץ, שפוצץ באחד הפיגועים בירושלים. אחרי האירוע הזה היא מצאה את עצמה לשער של עיתון יומי בנורווגיה, לבושה בווסט של זקה, עם כתבה קורעת לב על כך שהיא צולמה כשהיא מפנה חלקי גופות. בסך הכל היא לבשה את הווסט כי היא לא רצתה להתלכלך כשהיא ארגנה את המיצג. בזמן שהיא התגוררה בצרפת היא התחתנה, ושם גם ילדה את בנה דוריאן, שהוא ילד מיוחד. היא גם הייתה בעלים והמנהלת של חברת לימוזינות, והצליחה משם להרים את נושא חוק הקדימויות לנכים שקופים. בגיל 41 התחילה לכתוב והוציאה לאור שני ספרים. מאז שחזרה לארץ היא עוסקת בכתיבת מאמרים, מתחזקת חשבונות עסקיים ברשתות החברתיות עבור חברות ועסקים, וגם הרצאה על פייק ניוז ברשתות. בזמנו היא הקימה בסלון ביתה חוג היסטוריה, לקהל שהגיע מדי חודש לשמוע הרצאות בנושאים פיקנטיים שקשורים בהיסטוריה. אבל אז הגיעה המגפה. האורחת שלי היום היא איריס בוקר, האישה שאחראית על חדשות האפוקליפסה. איריס, מה שלומך? בוקר טוב. מאיפה הקטע הזה של האפוקליפסה? מה עובר עלייך? מה, את חושבת שזה מה שאנשים נהנים ממנו להיכנס לטוויטר ולקבל את החדשות הנוראיות בראש? מאיפה זה? מה קרה?
האמת שכן, אנשים נהנים מזה כמה שנשמע מוזר. אחרת לא היו לנו רודפי אסונות, רודפי שערות, אתה יודע. אז
טוויסטר, טוויסטר. זה נורא מצחיק שקוראים לזה טוויטר וטוויסטר, תחשבי על זה.
כן, נכון. זה התחיל אצלי, זה לא התחיל מהאפוקליפסה, זה התחיל מתחילת המגפה לפני כמעט שנתיים.
נכון.
קודם כל, אני למדתי היסטוריה וזה, התחושה שלי שכאילו קורה משהו היסטורי, ושאנחנו חלק ממנו. וכאילו, החלק שלי בתור היסטוריונית זה לתעד. וטוויטר זה המקום שהחלטתי לתעד את הכל, אתה יודע, גם הייתי בטוח, זה מאוד נוח גם והדבר השני שמאוד מאוד מאוד הפריע לי זה הבעלה. הבעלה שהייתה טבעית, אבל שלובטה בפייק ניוז מטורף. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אנשים הולכים ברחוב, נופלים,
מה זאת אומרת? אני זוכרת, כן, את התמונות, האפוקליפטיות, אפרופו האפוקליפסה, תמונות אפוקליפטיות, תמונות גנובות כאילו, שגם עכשיו אנחנו כבר ממש, אולי את יודעת, אני לא בטוח שזה תמונות אותנטיות של...
לא, זה לא תמונות אותנטיות.
בדיוק, זאת אומרת של אנשים ברכבות או באוטובוסים או ברחובות בסין, ברחובות רואן.
הולכים נופלים.
הולכים נופלים, ואז התחילו סיפורים על מתקופת הסארס, אם אני זוכר נכון, לפני משהו כ-18 שנה או משהו כזה, שגם אז אמרו, כן, ישבתי באיזשהו טראמפ באמסטרדם, והכרטיסן או הנהג של הזה יורשי, הושעתי לו את הכרטיס, ופתאום הוא נפל. כאילו, אמרתי, סליחה, אנחנו חיינו בתקופות האלה, ואני לפחות הייתי די מבוגר אז, לא זוכר משהו כזה.
האמת שהסארס הייתה מחלה כל כך מדבקת, וכל כך קשה, שזה המזל, היא פשוט לא הצליחה, היא מתה לפני שהצליחה להתפרץ.
זאת אומרת, הסארס המקורי, ממה שאני מבין מאפידמיולוגים, הייתה, אם היא הייתה חורגת מגבולות מזרח אסיה, אני לא יודע איך היינו היום.
נכון, וגם העובדה היא שבאיזשהו שלב עשיתי השוואה בין כמה טיסות למשל יצאו מסין לפני 20 שנה וכמה עכשיו ביום, או כמה אנשים טסו בשנה, ההבדל במשהו כמו 10 מיליון, פי 5, 6, 7, 8 ו-10. זאת אומרת שאם היום הסארס היה קורה ולא הקורונה,
שזה אותה משפחה,
אותה משפחה, כן. אבל כשהתחלתי, קודם כל אני דוברת סינית.
על זה נדבר עוד מעט, כל הקטע הזה עם השפות.
לא, אבל הקטע הזה, זהו, הקטע הזה של הסינית מאוד עזר לי, אני גם מאוד מכירה את התרבות, ואני מבינה, אז כאילו, זה בהתחלה נורא הרגיז אותי לראות את כל ההיסטריה, ואז החלטתי להיות בצד המרגיע, ובצד המתעד. אז בצד המרגיע, קודם כל, פשוט ישבתי ועשיתי דיבנקינג לכל הוידאו שראינו, למשל, יורים באנשים ברחוב, בגלל שלא נכנסים הביתה בסין, זו תמונה מלפני 3 שנים, שיורים בכלבי רחוב, מסוכנים, הייתה תמונה של באמת מרביצים לאנשים וזה, זה בכלל...
איזושהי הפגנה בטח או משהו.
בתאילנד, כאילו אנשים, אני אגיד לך מה, אנשים כאילו לא היו כל כך בלחץ אולי, וגם לא מסתבר אחרי, שנגיד, אתם רואים אנשים באמצע ינואר בוואהן, עם גופיות קצרות ומכנסיים קצרים, בשיא החורף, כאילו בואו, בואו קצת היגיון תפעילו, אבל אני יכולה להבין שהלחץ הזה היה איזשהו, מאוד השפיע, ואני כאילו, מה שעניין אותי בהתחלה זה להבין מה בדיוק קורה. עכשיו אני לא סקנדליסטית, זאת אומרת, אנשים שעושים דברים כמוני, כמו חצות האפוקליפסיה, לא יכולים להיות אנשים שסקנדל מלהיט אותם. אני חייבת להבין מה בדיוק קורה בכל מקום.
כן, אז למשל, חייבים קור רוח, אין שאלה בכלל.
וחייבים להבין גם, זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה לעקוב, בוואהן הייתה מסיבת עיתונאים של ראש המחוז והרופא הראשי, כל זה, וישבתי והקשבתי כל יום לשיחו לפגישות האלה. ואחר כך המשכתי עם זה שמגון הבריאות העולמי התחיל כל יום להוציא בריף, אז גם הקשבתי לבריפים האלה, וכל זה היה כדי להעביר ולתמצת ולהעביר את זה לכולם, כדי שיבינו מה קורה. ואחד הדברים שהקה בי נורא חזק, זה שלמרות שאני נותנת נתונים, למרות שאני אשכרה נותנת נתונים, כאילו בדיוק מה קורה בכל מקום, בכל שעה, התגובה של אנשים היא כזאת, מי מאמין לסיני? הסינים משקרים, הסינים מחביאים, בואו אנשים, כאילו אם יש לכם נתונים אחרים, בואו נדבר עליהם, אבל בכל פעם שאני כותבת על הסינים ואני מסבירה דברים על סין, התגובה היא מאוד שטחית, זאת אומרת, סינים, שקרנים, אמריקאים, בסדר, אתה יודע, זה מאוד...
אני אקח אותך, כן, אבל אני אפילו ארחיב על זה, ואני בטוח שנגיע גם לקטע הזה בדיון, אם לא בפעם הזאת, בפינות הבאות, הקטע שהסינים שקרנים, ואי אפשר להאמין לאף מילה שלהם, והכל קונספירציות, וזה בכלל נגיף שהונדס וברח מהזה, בכוונה או לא בכוונה, אלף ואחד דברים מהסוג הזה. אגב, אנשים מאוד אינטליגנטים שחושבים ככה, עד היום. בלי איזושהי הוכחה אמיתית. אני חושב שזה גלש לבלפור ולדיונים בפייסבוק עם 1001 פוסטים של אנשים עם שם של עיתונאים לשעבר, של מפגינים מכל מיני סוגים, שפשוט החליטו שאין יותר אמת, שכל הסיפור הוא איזושהי, לא יודע מה, המילה מהונדס היא נורא פופולרית עכשיו, אבל הכל, הכל, הכל פייק אחד גדול. וזה מעניין כי זה בא ביחד, יכול להיות שכל הדברים היו בנפרד, אבל פתאום כשהפחד, כמו שאת אומרת, והבעלה, וה-unknown הזה של איך פתאום לוקחים לנו את ה-way of living שלנו, את ה-lifestyle שלנו, ומה פתאום הם יגידו לנו לשים מסכה, או לא לעלות למטוס, או לא להיכנס למסעדה, יחד עם איזושהי תיאוריה חובקת עולם על שכולם רוצים רק להרוג אותנו, זה תופעה באמת, אולי, ובוודאי בעולם המודרני, היא נראית לי מאוד מאוד חריגה וייחודית, לפחות בשנות חיי.
לא, היא פשוט, זאת אומרת, יש לי כמה, אני אחרי זה אקח את הכובע שלי בתור בן אדם שכותב ברשתות חברתיות, ומרצה על רשתות חברתיות, זה גם תחום שמאוד מעניין אותי, זה הכל משתלב ביחד, אבל הקטע הזה שאנשים קשה להם להאמין, שהתלף אחד בודד, נשך מישהו נגיד, וכל העולם נהיה חולה. זאת אומרת, אנשים הרבה יותר נוח להם להאמין שיש איזשהו משהו גדול, מכוון, שמישהו אינדס משהו והוציא אותו החוצה,
כן, כן.
והחליט לפזר אותו. אין שום היגיון בזה שסינים יינדסו משהו, וקודם כל ידביקו את האוכלוסייה.
בדיוק, זאת אומרת, זה קודם כל פגע בהם. בהתחלה זה, אם היו מצליחים לבודד את זה, יכול להיות שזה היה נשאר אצלם.
זה גם כאילו, נניח, יכול להיות שזה ברח מהמעבדה, כן? זה אי אפשר לדעת, אני לא יודע. אבל אין ספק שאף אחד בסין, בימים שהיא מתחילה, שהצמיחה שלה מתחילה, אתה יודע, שמתחילים שם קשיים, אנחנו יודעים, זה לא תור הזהב כבר, שדווקא בזמן הזה, שהיא מכל האנשים בעולם, יחליט להדביק את וואהן, כולה בווירוס. זה הרי הפסד עצום, כי וואהן יושבת על הנהר, ויש בה המון המון מפעלים ותעשייה, שמייצרים דברים לכל העולם, כאילו אין היגיון שהוא יעצור שם את הכל, ויגיד, טוב חבר'ה בוא נדפוק את עצמנו קודם, ואחרי זה נדפוק את כל העולם, אין בזה שום היגיון, אבל לאנשים ההיגיון לא כך חשוב, כי כרגע הם מתחברים מאוד לדרמה. למשל, סתם, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת בהרצאות, שאם אתה מספר לבן אדם, אתה מתקשר, אתה אומר לו, וואלה, שמע, זכיתי במיליון שקל בטוטו. אז אומר לך, סוף, שטויות. היית מתקשר ואומר לו, כל השפחה שלי מתה, יגיד, וואו, באמת, כאילו, אנשים בקלות מאמינים לדברים רעים, וקשה להם מאוד להאמין לדברים טובים. אז הם כאילו נמשכים, ואז הם צריכים איזשהו אישוש. והאישוש הזה, אליו מגיעים כל השרלטנים של העולם, כל האנשים שהם חובבי לייקים, פשוט. התמונות האלה של אנשים נופלים, ונגיד הומלסים שישנים בווהאן בחוץ, אז כולם מתים ברחובות, כן? הם שנים. כל זה מביא לייקים לאנשים, זה כל הסיפור. זאת אומרת, אנחנו יצאנו בשלב מהמגפה, ועברנו לתחרות לייקים, וזה זה היה שלב ב' של המגפה.
יש עוד משהו קטן בקטע של הרשתות החברתיות, נדמה לי שאנשים הבינו, עזבי רגע את הלייקים, כי זה בוודאי, זה הבי פרודקט של הסיפור, את אומרת שזה אפילו המחולל, דיון מאוד ארוך, אני לא בטוח שאנחנו, בגלל שאנחנו חיים בלב התקופה, אולי היסטוריונים שלנו יפצחו את זה, אני לא משוכנע, אבל אני חושב שגם אנשים התאהבו בפוזה של האוטסיידר, של הקונספירטור, זאת אומרת, אתם לא יודעים, אני יודע, אין לכם מושג, עובדים עליכם, משתילים לכם צ'יפים, מהנדסים לכם את הצורה, משקרים אתכם בלי סוף, זאת אומרת, אנשים נורא רוצים להיות איזה שהם נביאי זעם, על בסיס שאין לו בסיס.
כן, אז זה כאילו, אני בכוונה שומרת את כל הנביאי זעם לעניין של החיסונים, אני כרגע מדברת רק על ההתפרצות של המגפה, וההתפרצות של המגפה, אנשים פשוט רצו, עכשיו, אני המון שנים אני עוקבת אחרי סין, אחרי אפגניסטן, כאילו דברים שהם פחות פופולריים פה, אבל אני כל הזמן עוקבת אחרי מה שקורה, מה המגמות ברשתות. אז קודם כל מעבר למגמה הזאת שאנשים רוצים לתת כמה שיותר, רוצים לסחוב קהל ולתת אינפוט, מתחילה גם מגמה פוליטית. פוליטית, חברתית, זאת אומרת למשל, ההודים, היה להם אינטרס ברור להציף את העולם בפייק ניוז על המגפה, כאילו, זה לא רק, הייתי אומרת שזה רק הטוויטר של הודו, זה כולם, כולל הטלוויזיה, הרדיו, כולם, זאת אומרת, היה איזה קטע ש...
למה זה מאבק בין גושי כאילו במזרח, זאת אומרת, בין איכשהו לערער את האמינות והעוצמות של סין?
או, הודו עובדת בזה. הודו זה...
אז אני שואל אם במקרה הזה זה חלק מעניין.
כן, 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 בהחלט, זאת אומרת, אני לא יכולה... להסביר לך בכמה שמחה ועזוז ההודים ספרו מתים בסין, כאילו...
ואחר כך עברו לספור אצלם בכפולות?
לא, אצלם לא ספרו, אצלם לא ספרו, אם היו סופרים אצלם, כן, אבל אם היו סופרים אצלם, היו מגיעים ל-4 מיליון, הם בינתיים שרו בחצי מיליון באופן די מסתורי.
הריינתי מישהו שחי בהודו, הוא אמר שהמספרים צריך אפילו פי 10 לעשות את זה.
נכון, נכון. אז זה, עוד דבר, זה קודם כל, לאיך אנשים מגיבים לזה ברשת, זה מאוד מעניין אותי, ואיך אנשים מגיבים אחד לשני, שזה משהו שהפתיע אותי בצורה יוצאת אופן, זאת אומרת, העובדה הזאת שאנשים, א', או שהם מכחישים בכלל, כאילו לא קיימת מגפה, מה אתם רוצים מהחיים שלי, הכל בסדר, אל תיכנסו לי, והשלב השני היה זה שאנשים לא מוכנים שיטילו עליהם שום סנקציה, שלא ייתנו להם לא סגר, לא מסכות, לא שום דבר, כי אנשים זקנים מתים מזה, זה לא ממש מגפה, אנחנו פשוט היינו עדים לאפס, אפס, כאילו ציון אפס גדול של אכפתיות, של אנושיות, של אמפתיה, זה
סולידריות, סולידריות בסיסית.
לא הייתה, כאילו אנשים פשוט ביקשו שלא יזיזו להם את הגבינה, פשוט ככה.
לא, זה הגיע לממדים פסיכיים ברמה של אנשים שמדברים איתי ו... לא קולטים, לא, אני לא מסתיר את הגיל שלי, אבל מי שעוקב ואמור לדעת שאני כבר well over 60, ואז אומרים, אז שאנשים בסיכון גבוה לא יצאו מהבית, שישמרו על עצמם, אז אני אומר להם, רגע, אתם מדברים על אמא שלי בת 80 ומשהו, או עליי בן 60 ומשהו, כי אתם בעצם אמרתם עכשיו, אתה לא תצא יותר מהבית, שאנחנו נמשיך לחיות. אגב, זה גם לא ברור אם הם ימשיך לחיות, אם הם יחלו גם בגיל 30, אבל זה דיון אחר. אבל באמת, אפס סולידריות.
זה גם האפס סולידריות, וזה גם היה תופעה נוספת ש... למשל, אני רוצה, כאילו, אני קופצת איתך שנייה למאה ה-14.
תצאי חופשי.
לכפר באנגליה, שאני לא זוכרת שמו בדיוק, אבל הכומר, מישהו קיבל, החיית של הכפר קיבל איזה בד מהעיר מלונדון, הוא פתח את הבד, וכנראה שבתוך הבד, והבד היה ספוג בווירוסים, וזה, בקיצור, הוא נהיה חולה ומת. ואחריו התחילו למות עוד אנשים. אז הכומר של הכפר פשוט סגר את הכפר לגמרי, וקבע עם אנשים מחוץ לכפר שהם איזושהי אבן, שהם יביאו אליה אוכל לכל הכפר, ובאבן הם ישירו להם מטבעות שספוגים בחומץ, כאילו, כשהם בחומץ עדיין, כדי שלא לא ידבקו. כן. במשך שנה כפר היה סגור לגמרי ליציאה וכניסה, וכל האוכל חולק בכפר באופן שווה, אף אחד לא יצא ואף אחד לא נכנס. מה שמאוד עזר אחר כך לעשות המון בדיקות של DNA, שזה סיפור אחר, אבל הרעיון הוא שכן הייתה איזושהי אחריות קבוצתית, ואת זה ממש כאילו, זה מדהים אותי, זה משהו שהפתיע אותי והכי גרוע, זאת אומרת התוספת, השכבה העליונה, זה לפני שהמגפה בכלל הקטה איפשהו כבר, אנחנו עסוקים באשמים. בתכלס כל העולם אמור היה להיות מוכן למגפה מאז הסארס, זאת אומרת, בסארס קיבל העולם כולו החלטה, וכל מדינה הייתה אמורה להיות מוכנה עם איזשהו קיט מגפות. סין הייתה מוכנה עם קיט מגפות, סין ברגע שעברו לאנשים להיכנס הביתה, הם ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות. כמו שאצלנו מתאמנים על רעידות אדמה עם הילדים, אותו דבר היו צריכים להתאמן
לא,
גם
לא,
על זה.
לא, אצלנו לא מתאמנים על רעידות אדמה, אצלנו מתאמנים על פיגועי טרור, בואי נדאב. בארץ אני לא זוכר איזשהו תרגול של רעידות אדמה אי פעם.
באמת?
איפה, מה, על מה מדברת?
מה, להיכנס תחת לשולחנות?
אז והנה בכך, זה קשור לטילים כאלה שאין להם ממדים, אבל זה באמת דיון אחר, אנחנו לא מוכנים לכלום, זאת האמת.
אז כל העולם, בוא נגיד כל העולם לא היה מוכן לכלום, אז קודם כל ראית שלאנשים לא אכפת אחד מהשני, זה משהו שהיה מאוד ברור, וככל שאנשים היו יותר אגואיסטים, הם פשוט זכו להרבה יותר חשיפה. זה דבר ראשון.
מה זאת אומרת, הם לוחמי חופש, הם לוחמי חירות חדשים. הם צ'ה גווארה,
ביוזר אנונימי, כן, כולנו שם. הדבר השני שמאוד הפתיע אותי, זה היה הפוליטיקאים המקומיים, זאת אומרת, נגיד ראש ממשלה של צרפת, או שכל מדינה, זה אנשים שנבחרים, זה מדינות דמוקרטיות, אנשים נבחרים, והדבר האחרון שאנשים רוצים כשהם נבחרים, זה להגיד לאנשים, חבר'ה, אין לנו מושג איך זה ייגמר, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל זה הולך להיות רע. ראית פעם? מישהו שהוא נבחר ציבור שאומר לציבור זה הולך להיות רע, הוא לא, אנחנו נתגבר על זה, איך נתגבר על זה, איך נעבור על זה, לא יודע. הדבר הנוסף שראינו, זה שהאופוזיציה במקום לתת כתף, אתה יודע, אנחנו זוכרים השם ממלחמות שהיו אצלנו, שהאופוזיציה, קואליציה, אבל יש מלחמה,
שקט יורים הקלאסי, מה
זאת אומרת? אז זהו, אז פה אין שקט יורים, כי זה היה בדיוק הבמה, כל הזמן, בכל העולם, זה היה פשוט מטורף, כאילו, אף מנהיג לא יכול היה לקבל את האופוזיציה איתו כדי להוביל איזשהו מהלך. שזה פשוט, זה מה שקורה עכשיו בכל זמן ובכל מקום, והתגובה של זה, השלב השני שזה זה ההתמשכות של החוסר אמפתיה, זאת אומרת, זה חוסר אמפתיה של אנשים, זה חוסר אמפתיה של מנהיגים, כלפי מנהיגים אחרים, כלפי אנשים, כאילו היום זה תחרות, וכולם בתחרות. והדבר השלישי שהיה מאוד מפתיע, זה היה מדינות בינם לבין עצמם, כי המדינות התחילו, כשהיה שלב שחסרות מכונות הנשמה, המדינות התחילו לגנוב אחת מהשנייה. אני לא, בוא נגיד שישראל הייתה גם בחלק הזה של המסכות, אני לא יודעת אם אתה זוכר, משהו עם המוסד.
כן, 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 שיוסי כהן עשה איזשהו תרגיל להביא מאיפשהו מסכות בשושו, כן, אני זוכר משהו כזה.
אז למשל מסין הגיע לספרד, שהייתה בשיא המגפה, מכונות הנשמה, והם עצרו בטורקיה. המכונות, לפני שהם הגיעו לספרד.
שנקרא, מישהו יירט אותם בדרך.
זאת, הטורקים פשוט לקחו אותם. בסוף הם החזירו וזה, אבל תחשוב כאילו, איזה דברים שהם מבחינה דיפלומטית
פשוט לא יתנים. טוב, אחר כך זה המשיך, אני יודע שאני מקדים אותך, אבל זה הסיפור החיסונים הגלובלי היום, במידה רבה, או לפחות הטענה, לא בטוח שזה אפשרי לחלק אותם אחרת, אבל עוד נגיע גם לזה.
אז כל הקטע הזה, אני פשוט התחלתי לעקוב בצורה מסודרת, אז הייתי עושה עדיין, שרשורים על מה קורה בעולם, אחרי זה שרשורים על מה קורה מבחינה חברתית, שרשורים והשוואות למגפות שהיו פעם, והתנהגות, והליכים חברתיים שקרו, כי למשל במגפה השחורה, מעבר לאסון מטורף, כן? וכמובן שלא היה להם את כל האמצעים והכל, אבל המגפה השחורה בגדול פתחה פתח לעולם קפיטליסטי, כי עד אז אנשים היו מחוברים לכפר שהם גדלו בו ועשו את מה שהם צריכים לעשות, ביעדון, וכולם ידעו מה המקום שלהם בחברה, חברת לוחמים מתפללים וכו'. אבל כשאחרי המגפה פשוט היו כפרים שלמים שנשאר בן אדם אחד, היו למשל באנגליה, היו שתי נשים שירשו מלא 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 אדמה, והם לא יודעים מה לעשות איתה, כי לא היו עובדים. ואז הם החליטו לגדל כבשים על האדמה, כי זה יותר קל לגדל כבשים מאשר לעבוד האדמה. Mm-hmm. והם התחילו לייצר צמר, למשל. הכל היה עניין של היצע וביקוש. זאת אומרת, זה התחיל להיות, באיזשהו מקום, זה היה הבסיס, לפי כל מיני היסטוריונים, זה היה הבסיס לקפיטליזם. אז כל מגיפה בעצם מייצרת לנו איזשהו משהו שמשפיע עלינו. המגיפה הזאת, חוץ מליצור, המגיפה הזאת פשוט איבדנו, אני לא יודעת, אני ממש מזועזעת מזה, אנחנו איבדנו כל צלם אנוש, לדעתי, זה פשוט נורא, פשוט נורא. אני מסתכלת את זה מלא ואני רואה, לא יודעת, אני...
כן, קודם כל אני רואה שזה באמת נוגע בך עמוק, זאת אומרת, אני קצת אעזור לך פה לצאת מהלימבו הזה, אני לא רואה אותך, אני מסגיר פה סוד קטן, אבל אני מרגיש שזה קשה, אני פחות רגשני, אבל אני כן מרגיש את מה שאת אומרת, ואני כן אקח אותך רגע לקטע של ההתנהגות של מדינות, כי באופן מדהים, המנהיגים שמשכילים יותר, יודעים, מה שנקרא, קראו ספר בחיים, עשו תארים, עברו באוניברסיטאות וכן הלאה, הסתכלו על זה ברמה של, אפילו נתניהו שלנו, לא משנה מה נגיד עליו, הוא לא בור, והייתה לו אמירה שהייתה מופרכת בדיעבד על זה שזה עלול להיות סוף העולם, כפי שאנחנו מכירים וכו', אבל מצד שני, באמת האיגנורנטים הברזילאי, האמריקאי, כן, טראמפ, ורבים אחרים, אפילו בוריס ג'ונסון, שהוא איפשהו באמצע, לקחו את זה במין כזאת כלילות, וגם הם ברמה של, אל תקשיבו למדענים, הם קונספירטיביים, הם פיתרו רופאים שאמרו הפוך ממה שהם היו רוצים להגיד, וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, היה אוברדוינג מטורף לשני הכיוונים. מצד אחד נתניהו, אני מניח שלא היה היחיד שלקח את זה להכי קצה, וצריך להגיד, זה לא היה פופולרי מבחינת המחוזות הבחירה שלו, אנשים לא אוהבים מגבלות. צריך לתת את הקרדיט הקטנצ'יק הזה, ואולי הוא היה אגואיסטי ואולי לא, אבל הוא הבין שצריך לעשות מעשים מאוד מאוד דרמטיים, חוץ מאשר לסגור את שדה התעופה לטיסות עמוסות קורונה מניו יורק, אבל אתה יודע, זה כבר פוליטיקה. כן, ומצד שני, טראמפ, שעד לרגע זה, למרות שהוא קיבל את החיסונים, ולמרות שהוא קיבל את הטיפול המאוד מאוד יקר, שספק אם הוא בכלל משפיע על, 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 על המחלה הספציפית הזאת, עדיין שם בונה את האלקטורט שלו, או של מי שירש אותו אצל הרפובליקנים, על בסיס הכחשה מוחלטת, אנשים מתים אחרי שהכחישו בלי סוף, אנשים מגיעים באמת להיות צילי אדם, ועדיין הפכו את זה לליברלים מול שמרנים, לדמוקרטים מול רפובליקנים. העולם לא הצליח, לא מפצח את הדבר הזה, הוא בסוג של התנהגות אימפולסיבית שאין בה שום רציונל, זה די מדהים הסיפור הזה.
זה התנהגות די צפויה, אם אתה חושב על דרך שהרשתות, שהתקשורת, תראה, כשהתחילה מהפכת האינטרנט, התחילו להגיד שהולך להיות עולם גלובלי.
זה היה בתקופה מסוימת, ככה זה נראה.
כן, כן, בהתחלה. אחרי זה הפך להיות עולם חד ערוצי לגמרי, זאת אומרת, אתה בעצם צורך אינפורמציה לפי מה שאתה רוצה, זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה שייך לתקוצה מסוימת, אתה מתחיל לעקוב אחרי פוקס, למשל, פוקס ניוס, כן? ואז אתה מתחבר...
יופי של דוגמה.
כן, לא, אתה מתחבר לכל האנשים, גם בטוויטר או בפייסבוק, או לא משנה במה, אתה מתחבר לאנשים חושבים כמוך.
נכון.
אתה אין לך שום דרך לפתוח את הצוהר ולשמוע אנשים חושבים אחרת. כי ברגע שאנשים חושבים אחרת, לא משנה, ברגע שהם חושבים אחרת ממך, הם בוגדים, והם שקרנים, והם
קומוניסטים. אבל הנה, זה בדיוק הטיעון של המתנגדים הנוכחיים, זאת אומרת, הם יושבים סביב, אני אדבר על ישראל, אוקיי, הם יושבים סביב מכונת התעמולה של מה שהיה בלפור, נניח כל החבר'ה שסביב נתניהו, או שהיו סביבו, זה מצד אחד, עובר ערוצי 20, ערוץ 7, לא יודע, כל נקרא לזה האולטרה ימנים שלנו, הפוקס ניוז שלנו, עם כל ההבדלים, ואנחנו שומעים אותם, אבל מגחכים. מצד שלישי, יש באמת ים של אנשים, אני לא יודעים להגיד שזה מיליונים לדעתי, זה לא יותר מכמה עשרות אלפים, שזאת בעצם ההזנה היחידה שלהם של ניוז. זאת אומרת, הם משוכנעים שיש פה מהלך קונספירטיבי, מנוני מוזס ועד לא יודע מה, הפרשן האחרון בפודקאסט שלי, אוקיי, שאנחנו מסתירים את האמת, ואנחנו מספרים האמת, אמת אלטרנטיבית, והאמת היא רק בצד שלהם. וזה קטע מדהים, כי אי אפשר לחדור את החומות האלה. זה
יותר גרוע מזה. ופה אני הולכת להגיד משהו שלא יאהבו חברי השמאלנים. אחת הבעיות שלנו, שאנחנו לפעמים מתנהגים נורא בהתנסות. כלפי קונספירטורים וכלפי ימנים וכלפי כולם. אנחנו בעצם, נגיד אם אנחנו עושים, מפיצים ידיעה של מישהו מערוץ 20, אנחנו תמיד, אנחנו מתנסים, בוא.
בוודאי. ונגיד, אם מישהו... את לא צריכה להתנצל את זה. אם לא היינו מתנסים, לא היינו אנחנו.
אבל אם מישהו, נגיד, זז קצת מהליין המאוד, למשל, אני כתבתי שלדעתי כל הכבוד לביבי שהוא הביא את החיסונים. אני באמת חושבת שהוא עשה דבר מאוד נכון.
אני לא חושבת בכלל. כן, אבל אני לא חושב שמישהו כפר בזה שטוב מאוד שהוא הביא את החיסונים.
כן,
בהפך,
אז
אני
כן
חושב...
כפר.
אוקיי, תשמעי, את יודעת מה, אני נמצא בצד שמאל, ולא ניכנס עכשיו לכל הדיונים הפוליטיים. אני לא חושב שלפחות אני והסביבה שלי, לא כפרנו בזה שטוב שהוא הביא את החיסונים. טוב שהוא נלחם בשביל להביא את החיסונים. יש את כל הסיפורים של, את יודעת, ההסכמים המושחרים, והכסף, והפייזר שלוקחים את כל המידע עלינו, ומי יודע מה עושים איתו, ולמה דווקא פייזר ולא גוף אחר, ומה עם החיסון של המכון הביולוגי, אלף ואחד דברים שאת יודעת, בכל דבר יש גרעין קטן של אמת, אם יש גרעין קטן של אמת, אבל הוא לא כל כך חשוב. חשוב הוא שבמידה רבה מאוד החיסונים, אני לא יודע אם הצילו את העולם, אבל בוודאי מנעו מאיתנו קטסטרופה הרבה הרבה יותר גדולה, ולפחות נכון לעכשיו, וטוב מאוד שהוא הביא אותם, וטוב מאוד שאנחנו, המדינה, עם מרכאות או בלי מרכאות, מחוסנת, בין המחוסנות ביותר שיש היום בעולם. אני לא חושב שאפשר לקחת ממנו את זה. אפשר לדעת, לסובב את כל ה...
לא, אני, אפשר, הביקורת שלי...
לא טענתי נגדו בעניין הזה.
לא, אבל הביקורת שלי היא לא... כאילו, הביקורת שלי היא על ישראל ועל מדינות אחרות, זה הבלבול. זאת אומרת, אתה מצפה כשמתחילה מגפה, אתה מצפה שאנשים... זאת אומרת, אנחנו כל כך יש לנו את האוטומט של המלחמה, אם הייתה מתחילה מלחמה עכשיו,
אז היינו מתורגלים.
לא, היינו עולים, וכולם היו מדברים כמו שצריך, וישר היו פותחים את הזה וזה, ואת המקלטים, ואגב, ומה שאתה רוצה. פתאום היה מגפה. אבל לא היה שום גוף...
אנו, הרס, לא יודעים מה לעשות.
אבל זה בדיוק העניין, זה משהו שכל מדינה התחייבה להחזיק תיק, וגם לנו יש אגב, תיק שמאוד ברור, שהוא מכיל את כל מה שצריך לקרות, זה כמו דריל, זה כמו רעידת אדמה, אחת, שתיים, שלוש, מה צריך לעשות. כשפתחנו את התיק לא היה כלום כנראה.
נכון, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, את יודעת כמה פעמים הייתי במוצב במילואים שהיה תיק אירוע ופתחתי אותו והוא היה מעודכן ל... לא יודע מה, למלחמת ששת הימים. כן, אנשים לא אוהבים להתכונן לקטסטרופות, זאת הסיטואציה.
מעבר זה גם כל הדיבוב, כאילו כל הדיברור של כל המגפה היה קטסטרופלי, כאילו דברים מאוד פשוטים, למשל, אתה יודע מה, בוא נחזור לסין, אוקיי?
כן.
לא משנה, הם שקרים, לא משקרים... מדינה דיקטטורית, וכל יום היה עדכון מסודר, והיו שאלות ותשובות, והוציאו עמודים, והוציאו, אתה יודע מה, יכול להיות שהכל מזויף, אבל עבדה של מערכת מאוד מאוד מסודרת של אינפורמציה.
אבל זה מדינה מאוד מאוד ריכוזית, עם בעצם, גם אם יש אופוזיציה, היא מדוקדת ומושתקת.
אין אופוזיציה.
אוקיי, ויותר קל למדינה כזאת, או להכחיש באופן מוחלט, או להסתיר באופן מוחלט, כמו רוסיה, במידה רבה, לפחות
כן,
בשנה הראשונה.
אלף.
אין קורונה.
עדיין.
זה שמתו מאות אלפים, אבל אין קורונה.
אני עוקבת אחרי רוסיה המון זמן, ויש ככה, בין 1730 ל-2220. פשוט בין המנעד של המספרים האלה, זה מה שמדווחים כל יום. לא משנה.
אני מדברת על מתים יומי.
לא, על חולים.
חולים.
כן, אבל זה המנעד. כן, לא זה המנעד, אבל זה בין 17,000 ל-22,000 כל זמן.
אבל זה בדיחה ביחס לאוכלוסייה רוסיה, זה נשמע לי...
זה לא בדיחה, זה בדיחה עלינו, כאילו, הרי עוד פעם, אנשים מאמינים למה שהם רוצים להאמין, בסדר? אז מי שמאמין בפוטין, מאמין שבאמת יש שם רק 17,000, מי שנגד פוטין, מאמין שיש
170,000, כן.
בדיוק.
אבל אני אומר, הבלבול לדעתי אופייני לעולם המערבי הדמוקרטי, יותר מאשר בכל מקום אחר, כי התרגלנו, ארצות הברית, מערב אירופה, צפון אירופה, ישראל, אולי עוד כמה מקומות, מצד שני יש גם את הקיצוניות הבאמת מוטרפת של אוסטרליה וניו זילנד, אבל זה דיון אחר.
מחנה ריכוז.
כן, כן, כן.
שיש מחנה ריכוז באוסטרליה.
לא, תשמעי, הסגרים המטורפים האלה על חולה אחד, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, אבל אני לא יודע אם אפשר לחיות ככה לאורך זמן, כי חולים תמיד יהיו.
אבל זה בדיוק הנתיב הזה שבין החלה למיגור, וכשאמרה שקד שאנחנו עוסקים בהחלה, כולם
התחילו
להוציא,
זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אפרופו נתניהו, אני באמת, אני לא יכול להגדיר את רמת התיאוב שלי מהילד שקד, היא צדקה. במקרה הספציפי הזה היא צדקה. לא נעים להגיד.
נורא, כאילו הדרמה שאנשים אומרים, כן, אז בואו נכיל את המתים, בואו נראה, אנשים תרגעו, מה זה החלה? החלה זה אומר שהמדינה, למשל אצלנו, הסיכוי שיהיה צונמי או שיטפון גדול, הוא אחד ל-100,000 נגיד. אין סיבה שאנחנו בגלל זה נוציא את כל הכבישים ונהפוך את כל מערכת הביוב למשהו אחר.
אני מסכים איתך.
זאת החלה, זה אומר שאנחנו הולכים לחשבון שזה יכול לקרות פעם ב.
נכון, גם הסיפור עם איילון, נכון שדיברו על זה שהוא מציף את הגדות שלו, למרות שגם אז לא קרה איזה קטסטרופה, מוצף פעם ב, לא יודע מה, ב-20 שנה, ואחר כך אמרו פעם ב-10 שנים, ואז זה קרה שנתיים ברציפות, ואמרו, אתם רואים? דברים השתנו, אבל מאז עוד 10 שנים לא קרה דבר כזה, אז נכון, אתה מנהל סיכונים, ואתה מנהל הסתברויות, וזה סביר לגמרי. לא, מה שניסיתי להגיד זה שהעולם המערבי, הפתוח כביכול, העולם שיש בו גם את פוקס, וגם את MSNBC, גם את הרפובליקנים, וגם את הדמוקרטים, ויש בתי קונגרס, ויש נציגים שנבחרים על ידי המחוזות שלהם וכו', הוא לא ידע איך לטפל בזה. בגלל חוסר רקורד, בגלל הביזור המוחלט, בגלל, סתם ארצות הברית, לדוגמה, בגלל הפער הבלתי נתפס, אנחנו לא מבינים אותו, ישראלים, בין הממשל הפדרלי, שיש לו הרבה מאוד כוח, אבל גם הרבה מאוד מגבלות, לבין מה שעושה כל מושל, אנחנו רואים מה קורה בפלורידה עכשיו. הם פשוט סטייט שהחליטה להתאבד. סתם, וסתם בגלל שטראמפ יושב שם, בגלל שיש מושל דפוק, אבל ואף אחד לא יכול לעשות את
זה כלום. זה לא, אבל זה בדיוק העניין, זה לא בגלל שיש דמוקרטיה, אנשים רוצים להיבחר שוב. אנשים שרוצים להיבחר שוב,
אבל הבוחרים, הוא רואה את הבוחרים שלו.
אז זה לא משנה, אבל
באופן שיטתי.
אלה שלא ימותו, יהיו שמחים, ישמחו מאוד, שהיה להם מושל,
כן, שלא סגר את הברים שלהם,
וכנס,
כן, וכנס את מי שאת בעל פאב או בר, או חנות בגדים, שדרש תו ירוק או מסכה מהלקוחות שלו.
דברים מופרעים. אבל זה בדיוק לאן שהעולם הולך. זאת אומרת, העולם הדמוקרטי המערבי נכשל טוטלית בנושא הזה. נכשל. והסיבה שהוא נכשל, זה בגלל שאף אחד לא מסוגל לקום ולהגיד, חבר'ה, זה הולך להיות על הפנים, הולך להיות לכם קשה נורא, אנחנו הולכים גם לסבול שנים אחר כך מהמגיפה הזאת, כי אנחנו בינתיים רק מדפיסים כסף, אבל איזשהו מתי שנצטרך
לראות
מה... כן. אבל אף אחד לא מסוגל להגיד את זה, כי אם אתה אומר משהו שאנשים לא אוהבים לשמוע, אז אתה ישר הופך להיות אויב העם. עכשיו, אם זה היה פעם, זה היה אויב העם, נקודה. היום אויב העם זה בוגד, הורג אנשים, כאילו אנשים מתחרים אחד בשני בתארים הכי מוגזמים שאפשר.
נכון.
ואז אחרי שמגיעים לשיא של התארים המוגזמים, הם מחפשים עוד שיא. למשל, היום אנשים אומרים מחריד על דברים שהם באמת לא מחרידים. זאת אומרת, מי שהתקלקל לה יחלה שתתח עליו, מחריד, זה לא מחריד.
טוב,
זה...
השפה היא בכלל בעיה, כי...
אנשים פשוט איבדו קשר.
כן, כן.
ואז, ובכל הסיפור הזה אתה, למשל, אני למשל, אחרי שנגמר הגל הראשון בסין, התחיל גל באיטליה, אוקיי? ובאיטליה היה גל מאוד 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 קשה.
מאוד.
זה אמרנו, מדינה מערבית, אז טוב, אם הסינים לא משקרים, אם אולי הסינים לא משקרים, כי גם באיטליה קוראים דברים.
איטליה, ואחרי זה ספרד וגרמניה, זה התגלגל בכל אירופה.
לא, הנקודה היא שבאיטליה, למשל, בהתחלה, אנשים פשוט, כאילו, היה חלק אחד של איטליה, שהיה מאוד מאוד נגוע, ולא משנה כמה הודיעו להם שאנשים מתים, כמה שביקשו להישאר בבתים, לא, כלום לא עזר. כלום לא עזר. ביום שאמרו ששמים עוצר על כל האזור, אנשים פשוט ברחו כל הלילה. אנשים אמרו, למה שאנחנו נהיה בעוצר? בוא נברח, בוא נדביק אנשים אחרים במקומות אחרים. ואחד הרגעים הכי קשים שלי בתור בן אדם מודרני, לקרוא זה שבספרד למשל, בית אבות הגיעו חיילים כדי, אתה יודע, אז החליטו לרסס את הרחובות ולחטא. הגיעו חיילים לבית אבות, והם גילו שיש שם אנשים במיטות מתים, וחולים סעודים קשים מאוד שגוססים, כי המטפלים שלהם קלטו שיש שם, הם פשוט ברחו, הם השאירו אותם ככה. זה דברים שאנחנו בתור אנשים מודרני רגילים לקרוא מההיסטוריה, זה לא מה שאנחנו מכירים.
אז זהו, זהו. את ממש מגיעה לנקודה שהתכוונתי לפני כמה שניות להזכיר או להגיד או לאתגר אותך. תראי, אני שומע את הזעם או התסכול שלך, ואני שותף לו במידה רבה, אבל אני חייב להגיד, אני חי על פני האדמה הזאת, נניח חלק גדול מהעידן המודרני, כיליד סוף שנות ה-50, באמת עברנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני יכול גם ללכת אחורה ולראות איך ההורים שלי חיו. העולם כפי שהוא היום, אני לא חושב שיש מישהו בחיים היום, שעדיין חי, שחווה או יכול לזכור, גם אם הוא היה, או שהוא דמנטי עכשיו, או שהוא היה תינוק אז, חווה מגפה קודמת, מגפה אמיתית, מגפה גלובלית. שלא לדבר על זה שאז לא היו אמצעי תעבורה, ובקושי רכבות עברו ממה שנקרא בין מדינתיות, שלא לדבר על לחצות ימים ואוקיינוסים. העולם במאה השנים האחרונות, או בשמונים שנים האחרונות, לא חווה אירוע מהסוג הזה. עכשיו, נכון שיש תיקים, ונכון שמדענים ישבו וכתבו כל מיני דפאות, כן, דרכי פעולה וכן הלאה, ויש תכנונים בלי סוף, ואיך מבודדים, ואיך פה ואיך שם. כשזה מגיע, אין דרך שתהיה מוכן, כי זה פשוט לשבש לך את כל מה שהכרת כל חייך, שאתה הכרת, שההורים שלך הכירו, שאפילו הסבא והסבתא שלך הכירו. העולם נבוך, העולם בחוסר אונים בקטע הזה.
אז נגיד שהעולם נבוך, אני מסכימה איתך, אבל אני מסכימה איתך, אבל נגיד שהעולם נבוך, עדיין, העולם נבוך זה בסדר, התגובות של אנשים למבוכה הזאת היו לא הגיוניות.
אבל אנשים הם לא הגיוניים, את נותנת את זה לאנשים
שלא מגיע להם. אבל מעבר לזה שיש מחלה, יש מגיפה, אנשים סרבו להיצמד לקו היותר הגיוני ונורמלי, ומדענים וכאלה, זאת אומרת, למשל ארגון הבריאות העולמי...
הכפירה במדע זה אחד מה... כן, אבל... זה משהו שיקח אותנו הרבה שנים קדימה.
אבל הכפירה במדע זה משהו ש... זה לא כאילו מדע, זה משהו שמתחיל מה שנקרא, ברשתות פחות זה נקרא... מות המומחה.
גלילאו גלילאי, את יודעת, אנחנו לא ממציאים שום דבר, הולכים, אפשר ללכת הרבה מאות שנים אחורה, וזה הקרבות בין הדת למדע, בין החדשנות לשמרנות.
אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מות המדע הזה, מות המומחה, זה משהו ש... למשל באנגליה, בתחילת המאה נגיד, היו, הרי היה שם תציע סוחר וכל זה, גם במאה ה-18 וזה, היו התנגשויות, דברים, כשהגיע שמי להעריך נזקים, היו אלמנטים מאוד ברורים למה שהוא עושה, ושמה שהוא עושה מקובל לשני הצדדים, כי הוא שמי, הוא איש מקצוע. היום אין דבר כזה אנשי מקצוע, כל אחד במדען.
הונסט ברוקר, קוראים לזה בגישור ובתיווך. זאת אומרת, אתה כמו שופט בבית משפט, זאת אומרת, אתה חייב להאמין ביציבות, של התיווך, של מישהו שאומר מה נכון ומה לא נכון. וזה
איש מקצוע.
נכון.
והיום איש מקצוע הוא משהו, למשל, דוגמה שהיא קוראת המון זה ש... נגיד אתה מרגיש לא טוב, כואב אותך הבטן, אוקיי? אתה מתחיל, האיש מקצוע הראשון שאתה פוגש, זה האינטרנט.
פרופסור גוגל שהחליף את דוקטור גוגל.
אז פרופסור גוגל נותן לך כל מיני דברים. עכשיו, גם מבחינת ההקלדה שלך...
אגב, ברוב המקרים זה סרטן ויש לך איזה שבועיים בחיות.
כי אנשים מקלידים את הפחדים שלהם, לא מקלידים שאלה, הם לא אומרים כאב בטן.
נכון.
אז יוצאים להם כל התשובות שזה, אז הם מתקשרים לרופא, הם פוגשים רופא, והרופא אומר להם, חבר'ה, זה סתם כאב בטן. מה פתאום? הם ראו דברים, אז הם הולכים ומחפשים את הרופא, או את הטיפול, שהם חושבים שנכון, אז מי רופא פה? כאילו, הם לא מאמינים לאיש מקצוע שאומר להם שמה שהם קראו זה לא נכון.
יותר מזה, הם יקראו למחרת בעיתון, או ימצאו ברשת תוך שניות, מקרה שבו בן אדם מתלונן על כאב בטן עם סימפטומים דומים ואיזשהו רופא או שני רופאים או חמישה רופאים אמרו לו
ומצאו לו את האבא בטן
וזה וזה ואחרי שבועיים הוא מת מגידול אלים בקיבה ואף אחד לא יבחן את זה. זאת אומרת תמיד יש אחד לאלף, אחד למיליון, אחד לעשרת אלפים מקרים או של רשלנות או של אבחון מוטעה והכל, אבל זה נהפך לחזות הכל. זאת אומרת כן, הם לא יודעים מהחיים שלהם שום דבר, הם הולכים לפי הספר, הם לא ראו אותי, אלה ואחד דברים שחלקם יש להם בסיס, שמץ של עובדה מאחוריהם, אבל זה לא הנורמה. זאת אומרת, בסוף, 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 רוב האנשים לוקחים אספירין או לוקחים אקמול, הולכים לישון, שותים מספיק, ולמחרת קמים חדשים.
אבל כבי, אין דבר כזה נורמה. אין דבר כזה נורמה, נכון, נורמה מתה.
נכון.
אין לך הסמן של נורמה, הנורמה מתה.
נכון.
מה שיש לך עכשיו זה, אבל הם פועלים לפי התחושות שלהם, ואין להם שום יכולת לקריאה ביקורתית. זאת אומרת שאתה רואה עצומה שחותמים עליה רופאים, למשל, נגד החיסונים, שוודיה, שוודיה וזה, אתה רואה כזאת עצומה. אני הולכת, נגיד, ובודקת, כל אחד, אומרת, רגע, מה קשור פרופסור לגיאולוגיה, מה הוא מבין? וזה בכל דבר, למשל מראיינים, כל הזמן מראיינים אינסוף אנשים, כי צריך לראיין כל הזמן אנשים שמבינים במגפה, וזה כבר שנתיים, וכבר אתה יודע, נגמרו האנשים, אז מראיינים כל מיני, עכשיו כבר לא כותבים מה המומחיות שלהם, כי לא משנה, ראיינו אותם בטלוויזיה, אז הם מומחים, הם דוקטור, דוקטור למה? גם רופא ילדים לא מבין,
במגפות.
אפידמיולוגיה. הוא לא מבין.
הוא לא מבין. כולם, אגב, גם אנשי המקצוע מסתבכים עם המילה הזאת כל הזמן.
אם הוא לא מבין, אבל לא משנה, הוא רופא. אז מצד אחד אנחנו לא מאמינים לרופאים, אבל אם הרופאים אומרים מה שאנחנו רוצים לשמוע, אז אנחנו מאמינים להם. אז אנחנו לא מאמינים לרופאים, אנחנו מאמינים לדעה שמקובלת עלינו, וככה זה עובד, אנחנו מקשיבים רק לאנשים. ואותו דבר, כשתחיל הסיפור של החיסונים, שזה באמת, כאילו, וואו, זה היה ממש מסע צלב אצלי. כשתחיל העניין הזה של החיסונים, בהתחלה אתה כאילו קורא מה שאנשים כותבים, ואתה אומר מה, התקילו לנו אנטנות וזה, אתה אומר לא, זה קבוצה של 20 שוגעים, בוא נגיד, אתה יודע.
כן.
ואתה פתאום מבין שאנשים מדביקים לעצמם כפית לראש, לראות אם החיסון הזה, אם יש להם, לא יודעת מה, ברזל במו, אני לא יודעת. בהתחלה אנשים הגיוניים קוראים על זה כמשהו
מצליק. אבל תזבי, תזבי את האלה עם ה-5G, תזבי, באמת.
לא, בוא נדבר על היתר.
או, הבעיה, אני אגיד לך משהו בעניין הזה, וזה יהיה בסיס, אבל לפני זה, שנייה, נעשה הפסקה מתודית. חזרנו, ואני פה, אפרופו החיסונים ואפרופו המתנגדים, אני אגיד לך משהו שהיה בשיחה ביני לבין מישהו אחר שמתעסק עם המספרים קצת, וגם הוא הופיע ויופיע אצלי בפינות פה ושם, אנחנו מכירים אותו מהטוויטר, לא חשוב כרגע הדובר הספציפי, ואני אגיד משהו כזה, אין לי בעיה עם הקוקויים, אוקיי? אני חי איתם בשלום, אני יודע שיש כאלה שיש להם באמת תיאוריות מכאן עד קרקור, לא נגיד את השם של המקום.
לא, לא, לא.
כן, פרדס חנה, קרקור והקורקומין. לא, באמת, זאת אומרת, אנשים נהדרים, באמת, והכל, אבל יש כאלה שהראש שלהם מסתובב בספרות אחרות, לא יודעת מה, אני לא מבין, אני לא מבין את זה, אני לא מתיימר להבין את זה. יש אנשים שמשוכנעים שכל הזמן משתילים להם דברים, ומזריקים להם דברים, חיסוני זה, אני ראיתי שאנשים מכחישים עכשיו וטוענים שחיסוני הפוליו זה קונספירציה, שאין מחלות, שכל מחלה שלא תהיה זה רק בגלל תזונה, או רק בגלל שאין גנטיקה. אז לי, באמת, אין לי בעיה, קורקום, אין לי בעיה, סליחה, אין לי בעיה.
אתה מדבר על הרוב שזה שלא מתחסן בגלל זה?
יש את אלה בגליל שלא מתחסנים, כמו אגב.
זה לא, זו תופעה אני רוצה להסביר משהו על התופעה.
שנייה, אבל אני רק רוצה להשלים, שנייה, איריס, אני רק רוצה להשלים את התזה. אין לי בעיה איתם, לא בגלל שאין לי בעיה איתם, אין לי בעיה איתם כי אני לא אחדור אותם, אין דיון בינינו, אני לא יכול זה. יש לי בעיה עם אנשים אינטליגנטים, ופה אני ממש לא אזכיר שמות, אבל הם מרתיחים לי את אדם, אנשים עם תארים, אנשים שלמדו, אנשים שהיו איתי ואיתך, אולי איתי יותר כי אני במקצוע הזה, באמת היו בטלוויזיה והיו בתוכניות והיו במחאות והופיעו, ובאמת הרבה מאוד מהדברים שהם עשו, היינו שותפים, הלכנו ביחד. לא רוצה להגיד על בריקדות, אף אחד פה לא עולה באמת על בריקדות, אבל את יודעת, בתוכניות ובתחקירים ובטלוויזיה וברדיו ובעיתונים ואלה ואחד דברים, ופתאום הם, עם מרכאות, אי אפשר לראות את הידיים שלי, אבל עם מרכאות כפולות ומרכאות.
אני רואה אותך.
זה הטריק. אוקיי, עם מרכאות או בלי מרכאות, הם מפקפקים. עכשיו, ברגע שהם מפקפקים, אז הם, באיזה דרך הם מפקפקים? הם מביאים טיעונים כל כך מופרכים, ומאמרים שאיש לא בדק, וכל מיני מחקרים שלא היו ולא נבראו, או שהיו בהם תוצאות שאיש לא יודע לפענח, או שמתרגמים את זה בצורה כל כך מעוותת, שכל מי שיודע אנגלית ברמה של, לא רוצה להגיד פרופסורה או הגשת תזה בהרווארד, אבל באמת, אנגלית בסיסית של אנשים, שאין קשר בין מה שהם כותבים, מה נבדק במחקר הזה, מה התוצאה במחקר הזה, זה מגיע לרמה של, כן, באמת, רק בכותרת, ואני לא אזכיר מי הביא את הדבר הזה, שמחלימים, או כאלה שנדבקו במגפה, מדביקים או לא, מחוסנים הרבה יותר מאשר כאלה שחוסנו, ומכניסים לתוך הספירה הזאת גם את אלה שמתו. זאת אומרת, אלה שמתו בוודאות לא ידבקו ולא ידביקו יותר. שזה פשוט פנטסטי, זאת אומרת, אני לא יודע לאן לקחת את הדבר הזה.
אני אסביר, אני חושבת שזה התהליך הזה.
רק אני אשלים, האינטליגנטים, החכמים, המבריקים, המושחזים, הרהוטים, הם הבעיה הגדולה, כי הם משפיעים על הרבה יותר אנשים מאשר הקוקויים. הקוקויים נשארים בתוך הקהילות שלהם. המשפיענים, אלה שכל הזמן מפרסמים וידאוים ברשת ויוטיובים ואלה והכל, ומסבירים לך, ושבוע לפני זה הם היו בכלל מנחים באיזה תוכנית יחסית פופולרית, או היו יועצים או יועצות או מה שזה לא יהיה, הם מסוכנים, כי הם גורפים אחריהם הרבה מאוד אנשים, כי הם פרצוף מוכר, הם משפיענים נקרא לזה ככה, הם אנשים שהציבור מכיר אותם, את מתנגדי החיסונים ממצפה כמונים ד', מעט מאוד אנשים מכירים, את האנשים שאני מדבר עליהם עכשיו, הרבה מאוד אנשים חושבים שמכירים.
אבל כולם אומרים אותו תהליך, טובי, כולם אומרים אותו תהליך, okay. התהליך הזה הוא תהליך ש... התחילו לדבר עליו מאז המצאת הדפוס, שאתה פשוט מייצר איזושהי, מה שנקרא, קהילה מדומיינת, אוקיי? נקרא זה קהילה מדומיינת, עכשיו יש לזה הרבה היבטים, אבל נדבר רק על זה. זאת אומרת, מאיפה התחיל הגל הזה של... יש מתנגדי חיסונים, והם תמיד התנגדו, ותמיד יצאו להם אנטנות ולטאות, אבל יש את הקבוצה של המיליון וחצי, נגיד, שהם אנשים שבאמת פחדו מהחיסון. הגיוני. החיסון הזה לא נוסע לפני כן, לא יודעים מה היו תופעות לבית. זה הגיוני. תשמע, 10 שנים ניסו לעשות חיסון לסאס, ולא הצליחו. ופתאום בשנה אחת הצליחו לעשות חיסון. אז
בשיטה חדשה.
כן, וגם כל הזמן גם הייתה מוגבלת, אבל אני רוצה לדבר שנייה.
זה לא וירוס מוחלש ולא מומת.
עכשיו, עוד פעם, מה מוביל בן אדם? הפחד. אז הוא אומר, רגע, אז אני אקליט ונתחיל לחפש מה לא בסדר בחיסון. מה הבעיה? אז אנשים
מתחילים... תופעות הלוואי שהרגו כך וכך אנשים.
אבל מה שקורה זה שאנשים מתחברים לקבוצות האלה. כי בקבוצות האלה יש להם מענה לפחדים שלהם. זאת אומרת, אם אני מפחד, וכל מי שאני מדבר עליו בבית אומר לי, מה עובר עליך? ויש קבוצה של אנשים שפחדים כמוני. עכשיו, הם לא רק פחדים כמוני, הם נותנים לי כל הזמן אינפורמציה. הם מאכילים אותי, עכשיו, גם בתוך המשפיענים האלה, בתוך הקבוצות של האנטי-חיסונים, יש תחרות. אשכרה, אני בדקתי את זה.
בולטו, כל אחד רוצה להיות
יותר. אז כל אחד מביא, בדודה שלי עשתה חיסון ומתה ברחוב, כל מיני כאלה.
נכון.
עכשיו, ברגע שאתה נכנס לקבוצות האלה, כל האינפורמציה שמגיעה לך באתרים, אם זה טוויטר, פייסבוק, כלום שאני אומר, כוחה באנשים האלה. זאת אומרת, אתה מקבל כל הזמן אינפורמציה, הדברים שמעניינים אותך, הרי זה כל הסיפור.
נכון.
ואתה כל הזמן נחשף רק לזה, אתה לא נחשף לדברים אחרים. עכשיו, זה איזשהו מקום שמאוד מקבל אותך. זאת אומרת, אם אתה מתנגד חיסונים כמוני, וכמוך מישהו יישב איתנו, אנחנו נסתכל עליו ונגיד, באמא שלך? אבל כשאתה
מתנגד חיסונים, לפני שקפצו לנו, לא אם אתה מתנגד חיסונים, אם אתה תומך בחיסונים כמוני וכמוך. יצא לך הפוך נדמה לי.
לא, אם אתה יושב
איתנו... התכוונת בשמם, לדבר בשמם, אוקיי.
לא, אני אומר, אם אתה יושב איתי ואיתך, ויש מתנגד חיסונים איתנו, אנחנו נסתכל עליו ונגיד, מה עובר עליך, חביבי?
נכון.
אבל הבן אדם באמת מרגיש, וזה מפחיד אותו, אבל שהוא הולך לקבוצה הזאת של המתנגדי חיסונים, מחבקים אותו, אומרים לו, כן, הם לא נורמליים, הם דפוקים, הם לא בסדר, זאת אומרת, יש להם קבוצה,
ואתה לא יודע איזה דיל יש של פאזר, ואתה לא לבד. אנחנו לא מכירים אותו, ושמסתירים איתנו.
מותר לך להביע את דעתך, אתה לא לבד, והם מקבלים אותך. כאילו זה מקום שהוא מאוד...
ברור לגמרי, זה
התנהגות פסיכולוגית.
אגב, אני לא יכול להגיד לך שאני... שני פחים קטנים בסיפור הזה. כשהגעתי, כשהגיעו החיסונים, ומיד אנחנו היינו כבר, אני בקבוצת הסיכון לצורך העניין, המחוסנים הראשונים, מעל גיל 60, אז אמרתי, אני הולך לעשות חיסון, אני לא חושב שה-FDA וכל המדענים וכו' באים להרעיל אותי, יכול להיות שזה יעזור, יכול להיות שלא יעזור, יכול להיות שיהיו תופעות לוואי, אני יודע שיש אחד ל-X אלפים, עשרות אלפים, זה יכול להיות שיפגע ואפילו ימות, אני אקח את הסיכון הזה, כי אני לא רוצה לקחת את הסיכון הוודאי האחר. והלכתי, ואז אנשים שהיו בני, לא הרבה, כן, 58, 59, 55, אמרו, אתה יודע מה, אני פוחד, אני לא יודע מה יקרה והכל, אני אחכה לראות אם אתה עובר את זה בשלום. אמרתי, וואלה, איזה סולידריות, זה נהדר, זה נהדר.
לגמרי.
כן, ומצד שני, כשמגיע החיסון השני, ואחר כך הבוסטר, ואנחנו גם נגיע לחיסון הרביעי והחמישי, כי ברור לגמרי שהנוגדנים יורדים, מתי שהוא צריך לחזק אותם, אנחנו מבינים את זה, הכל אין לי בעיה עם כל הדברים האלה, גם לוקח חיסון שפעת כל שנה, ולקחתי חיסונים אחרים, הכל טוב, אין לי בעיה עם זה. להגיד לך שאני משוכנע לגמרי שזה יאריך את חיי, או מה שנקרא at the end of the road, זה אולי יקצר אותם? אני לא יודע, אבל אני חי את החיים נכון לעכשיו, ואני לא רוצה להגיע למיטת טיפול נמרץ, או סתם בבית עם חרחורים, בלי שיש לי אוויר, ממשהו שאני רואה שקורה בפועל לאנשים. אנשים לא מסוגלים לעשות את הקלקולציה הבסיסית הזאת.
לא שהם לא עושים מסתכלות קלקולציה, הם לא נמצאים באותו מקום שאתה נמצא. זאת אומרת, ברגע שהעולם שלנו כולו הופך להיות חד ערוצי, אנחנו לא, אנחנו לאט לאט, אין לנו יכולת חשיבה ביקורתית, ואנשים מאבדים את זה, אני מדברת על זה כל הזמן. כי כל נתון שאני רואה, אני חייבת לבדוק בכל הכיוונים אותו. אבל רוב האנשים מקבלים דברים כפשוטם, וזה הגיוני, יש לך המון דברים על הראש, אתה קורא דברים, עובר
מה. לא לכולם יש את היכולת האינטלקטואלית והידע וההבנה שלך, והכרת השפות השונות ומונחים שונים, לא חיו בזה, לא למדו את מה שאת למדת לבד או באוניברסיטאות. אנשים, לא כולם באותה רמה של ידע.
אבל יש אנשים שהם פרופסורים שנמצאים בקבוצות האלה. בואו, אנשים האלה עשו מחקרים, אמרתי פעם אחת שהדבר היחידי שמשותף בינינו לבין המתנגדי חיסונים, ששני הצדדים הבינו שפרופסורים זה לא אומר שום דבר, יש גם אנשים פרופסורים שהם די טיפשים.
אבל גם מדענים, גם מדענים שעובדים על החיסונים ונמצאים בחזית המאבק באדם וכולי, גם הם אומרים, המגפה מפתיעה אותנו כל פעם מחדש, אנחנו לא, מה שאנחנו יודעים היום זה שאנחנו לא יודעים כמעט
כלום.
לא יודעים, לא יודעים. כי אמר לי בן הורוביץ, דוקטור בן הורוביץ, בשיחה לפני כמה פרקים, אמר לי, מדע לא נותן תשובות. מדע שואל את השאלות, בודק, מגיע לאיזושהי סבירויות, הוא לא שחור ולבן, הוא לא אמת או שקר, יש פה הרבה מאוד שטח אפור, ואנשים רוצים, אנשים שבאים למומחה, באים לרופא עם הכאב בטן שדיברנו עליו קודם, רוצים תשובות, רוצים שהרופא יגיד להם, אתה חולה, הולך למות, לא רוצים את זה, אבל כאילו, זה הציפייה העלומה של כמעט כולנו, ומצד שני להגיד לה, לאללה שטויות, ככה כמול ולך לישון. אנשים רוצים תשובות מאוד מאוד חשמליות, והמגפה הזאת הביאה את המין האנושי למין סיטואציה שהוא לא הכיר, אנחנו חוזרים לסיפור הזה, הוא לא הכיר בשנות חיינו, במאה השנים האחרונות, של תשובות. אין כרגע תשובות, לא יודעים מספיק.
וכאן נכנס כל המוסד, לא אקדמי, המדינה עצמה, זכותה, זאת אומרת, המדינה עצמה צריכה לתת איזושהי תמונה של מה שקורה, אבל להיות מאוד, קודם כל להיות מאוד עקבית, כאילו כל הזמן, זאת אומרת, אני בזמנו כתבתי מסמך שלם שאף אחד לא קרא, אבל כתבתי מסמך איך צריך לעשות את זה, זאת אומרת, צריך שכל יום, בשעה מסוימת, תהיה מסיבת עיתונאים, שחצי שעה יהיה אפשר לענות, יהיו תמיד אותם אנשים שידברו, אז זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לאנשים, כשהם מודאגים, כמו שהיה לנו עם הסיפור של, איך קוראים לו, נחמן שי, במלחמת המפרץ? הוא רק אמר תשתו מים, הוא לא אמר שום דבר, נכון? הוא לא אמר שום דבר
אבל
מעניין.
אבל אנחנו במלחמות לא... אנחנו מתורגלים, זה
לא שני, אבל זה שהוא אמר תשתו, כשראינו אותו, אבל כשראינו אותו אומר תשתו מים, כשראינו אותו בטלוויזיה אומר תשתו מים, זה היה מרגל, קראו לו מרגל לאומי, והוא היה מרגל לאומי. עכשיו יש המציסט הלאומי,
בדיעבד אנחנו יודעים שזה די חרטה, אבל בסדר.
נכון, אבל זה עבד עלינו.
לא עליי, אבל לא משנה, הייתי במדים, אז זה לא רלוונטי בכלל.
אוקיי, אני לא, אבל כן עבד עליי. אבל למשל, כשאתה רואה אנשים שהם, זאת אומרת, יש אנשים שזקוקים לדמות הזאת, שתיתן להם איזשהו חיזוק ואיזושהי הרגשה טובה.
טוב, צ'רצ'יל. צ'רצ'יל, זו הדוגמה הקלאסית.
נכון.
צ'רצ'יל, אולי באמת, את יודעת מה, רוזוולט, אולי, היו מנהיגים שהיה להם את זה, והיום יש פחות. נגיד את זה בצורה הכי הוגנת, יש פחות. נדמה לי שבהתחלה ראש ממשלת ניו זילנד, שאני לא זוכר את שמה כרגע, הייתה...
כן, שם סובך.
כן, הייתה זאת שהייתה הרו מודל, ככה צריך מנהיג להתנהג, לא ליפות, לא לספר ולדרוש ולהטיל את המגבלות בלי רחמים וכו'. אז היום אני מסתכלים על זה קצת אחרת, כי כמה זמן אומה יכולה לחיות תחת מגבלות מהסוג הזה. כי באמת אף אחד לא רואה את הסוף, אבל באמצע קשה לראות התנהגות נורמלית כמעט בשום מקום.
עוד פעם, למשל, הדרך היחידה של בחירות לפני, של טראמפ, של ישראל, לא משנה מה, אנחנו אחרי המגפה, גמרנו, זה חטא, זאת אומרת, זה פשע בעיניי להגיד משהו שברור שהוא לא, זה נושא, זה פייק. איך אפשר להגיד גמרנו, הרי ביבי הוא לא טיפש, הוא כן התייעץ עם אנשים שהם מאוד מאוד חכמים,
הוא כבר היה בשלב כל כך נואש בקמפיין הזה של 4 שנים האחרונות, שזה התחיל בזה, תצאו החוצה ותשתו בירה בפאב,
כן,
זה עוד
נכון,
לפני
נכון.
המסכות, זה לפני המסכות, ואחר כך השחרור המוחלט מכל המגבלות, כולל שחרור, כן, כולל שחרור מטופש לגמרי, שאני חוזר עליו בכל שיחה כמעט, של סליחה, במקומות שבהם בוודאות יש אנשים חולים, תשימו מסכות באופן מנדטורי מכאן ועד סוף הדורות. מה זאת אומרת? למה שבן אדם ילך בריא או חולה, ילך בבית חולים שבוודאות יש בו אנשים חולים מכל הסוגים והמינים, בלי מסכה, בוודאי באזורים סגורים, או במרפאה או בבית מרקחת, אבל נמאס לי להגיד את זה, אני מרגיש כמו...
למשל, יש פה עניין של רטוריקה, זאת אומרת, הרטוריקה זה שאנחנו נלחמים במגפה. יש מלחמה. מלחמת המגפה. האמת שלא, אנחנו צריכים להגיד שזה מלחמת התשה, היינו צריכים לכוון מההתחלה הרטורית, שזה מלחמת התשה, זה לא המלחמה שזה בין וגמרנו, אין דבר כזה וכולם ידעו את זה. אם אני ידעתי את זה ואני לא מנשית ברפואה, כולם ידעו את זה. כולם ידעו וכתבתי את זה עוד ממש עוד שנה
שעברה. כי זה לא פופולרי, זה לא פופולרי, זה לא פופולרי, אנשים רוצים שהמלחמה תיגמר, אנשים לא רוצים מלחמת התשה. תשימי לב שהמלחמה היחידה שהלכה לאיבוד בכל ההיסטוריה העקובה שלנו, ב-70 ומשהו שנים האחרונות, זו אותה מלחמת התשה, שאיכשהו תמיד העלים אותה, כי אף אחד לא אוהב מלחמות התשה. זה נורא נורא קשה. אפרופו מלחמת העולם, מלחמת העולם הראשונה עם השוחות, עם כמה ז'ינו וכו'. זאת אומרת, אין פה שום דבר הירואי, זה עוד יום ועוד יום ועוד יום של לגבות מחיר, והמחיר במקרה שלנו, זה לא מקדם אותך לשום מקום, אתה ככה מרגיש.
במלחמת העולם הראשונה היה את השפעת הספרדית.
בבקשה, אז בכלל,
לא, זה גם היה, הקטע הוא שגם קראו לה, למה קוראים לה השפעת הספרדית? כי ספרד הייתה המדינה היחידה הניטרלית בזמן מלחמת העולם, וספרד הייתה המדינה היחידה שפרסמה נתונים אמיתיים לגבי גודל המתים והמחלה עצמה. והדבקות. אז קוראים לשפעת ספרדית, אבל בתכלס מה שקרה, שבגלל שכולם היו מלחמה, אף אחד לא רצה להגיד שיש חיילים אמריקאים ככה שמתים בגלל זה. אז יצא שהשפעת ספרדית, אבל היא לא הייתה ספרדית.
וממילא מיליונים מתו, מיליונים מתו מטיפוס ומחולרה וכפול למוות ונהרגו סתם במלחמה, אז גם לך תדע כמה מהם מתו מזה או מזה.
נראה לי שנשיא ארצות הברית שהגיע לחתום על הסכמי פריז, הוא היה, הוא חטף את השפעת הספרדית, הוא היה חולה אז בפריז. היה לו חום גבוה אפילו, ככה הוא הלך לחתום.
יכול להיות, אני לא זוכר עד כדי כך, אבל בשביל זה את פה איתי. תקשיבי, אנחנו עוד שעה כבר, ואני יכול להמשיך ככה עוד ימים, ובאמת לעולם לא יגמרו האפוקליפסות. אני חושב שפחות או יותר כיסינו לפחות את הנושא הזה, למרות שכמובן לא נגענו אפילו בקצה שלו, אבל אני ממש רואה אותך כאורחת קבועה, מזדמנת, פעם בכמה פרקים עם אפוקליפסה טריה. אנחנו גם נשתדל להביא אפוקליפסות שיש להם יותר מטווח של שעות, כי עד שאני עורך את זה ועד שזה עולה לאוויר, יכול להיות שאת יודעת שהסופה כבר עברה ונחלשה וכבר, את יודעת, יש רק איזה שיטפון קטן והוא לא כזה אפוקליפטי.
אבל זה בדיוק, זה האפוקליפסה. בעצם האפוקליפסה זה לא אירוע, מה שמעניין אותי זה לא אירוע. זה לא שאני שמחה לראות אנשים עפים באוויר, מה שמעניין אותי, שכל תופעה כזאת, איך היא משפיעה על הרשת, עלינו ברשת, על הפוליטיקה המקומית, על הכלכלה, זה מה שמעניין אותי.
יפה.
למשל מה שקורה באפגניסטן, תראה, אני סיכרתי את אפגניסטן מכל כיוון.
אפגניסטן זה יהיה נושא לשנים של מחקר אחר כך.
אז נגיד שנה טובה.
כן, קודם כל, שתהיה, אני קודם כל מאחל לאנשים, עזבו אתכם עכשיו מיכולים גדולים והכל, שתהיה שנה טובה, קצת יותר מהשנה האחרונה, והרבה יותר מהשנתיים האחרונות. כי באמת קצת התעייפנו, אני מודה.
נכון.
אז באמת יופי ששוחחנו, ואנחנו ניפגש פה, ונדבר על, את יודעת מה, לא בטוח, לא רק על קטסטרופות, אבל כמו שאמר, תמיד יש, כן, החברה האנושית היא עולם ומלואו, אז תמיד יהיה לנו לדבר. יאללה.
נתראות.
ביי, ביי.
ביי.